שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 759, מאמר, מהן הבית פעולות שבזמן ירידה? ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 759, מהן הבית פעולות שבזמן ירידה? חז"ל אמרו, וזה לשונם, ואמר רבי חנינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, שנאמר, מהשם מצדי גבר קוננו, ואדם מה יבין דרכו. ויש להבין מה רמזו לנו חז"ל בזה, בעבודה, שנדע שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. ובכדי לבאר זה, צריכים לזכור תמיד את מטרת הבריאה ותיקון הבריאה, שהם בית דברים מנוגדים זה לזה. כי מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו מהשם טוב ועונג, כמו שנאמר, שרצונו להטיב לנבראיו. ותיקון הבריאה הוא ממש להפך. היינו להטיב להבורא. זאת אומרת, שמטרת הבריאה היא לתועלת הנבראים, מה שאין כן תיקון הבריאה הוא, שהנבראים יחשבו תמיד אך ורק לתועלת הבורא. בכל זמן שאין הנבראים הגיעו למדרגה זו, כלומר, שאין הם צריכים לצורך עצמם שום דבר, אלא כל מה שהם רוצים לחיות, ובכדי שיהיה על ידי המעשים שלהם לתועלת הבורא. אלא שרוצים לחיות לתועלת עצמם, אין הנבראים מסוגלים לקבל את הטוב והעונג, מה שהשם חשב לתת להם. ובבחינת העבודה לשמה, נבחן שכר ועונש, לפי שיעור שהם רוצים להשפיע להשם. זאת אומרת, בזמן שיש להם חשק להשפיע להבורא, זה נקרא אצלם שכר. ובזמן שהם רואים שכל חשקם הוא לתועלת עצמם, ואין ברצונו שום אפשרות להשתוקק לעבוד לתועלת השם, זה נבחן אצלם עונש. ובאמור יוצא, כשהאדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, כלומר שאין לו שום רצון וחשק להשפיע להשם, יש אז בית אופנים. א', שהוא לא מרגיש מהמצב הזה שום יסורים וכאב, מזה שבא למצב של שפלות, אלא משלים עם המצב, ומתחיל לחפש סיפוק מדברים שכבר אמר עליהם שהם פסולת, שאין זה מאכל אדם. מה שאין כן אתה, שהוא רואה שאין הוא מסוגל לקבל חיות מדברים רוחניים, כי נפגם אצלו הטעם של רוחניות, ורוצה בינתיים לחיות ולקבל סיפוק מגשמיות, ואמר, אני מחכה להזמן שאני אוכל לעבוד בלי התגברות. כלומר, מתי שיתנו לי התעוררות מלמעלה, אז אני אחזור לעבודה. ובינתיים, אני רוצה להימצא במצב הזה שאני נמצא בו כעת. ב', בזמן שהוא מרגיש במצב של ירידה, הוא מרגיש כאב וחיסרון בזה שנפל ממצב שהיה חושב שכבר זכה להיות כמו בן אדם. כלומר שהמזונות שהיה מפרנסו, ומזה קיבל כל חיותו, היו רק מדברים שאין להם שייכות לבעלי חי. וחשב שעוד מעט הוא יזכה להיכנס להיכל המלך, ויזכה לטעמי תורה ומצוות. ובלי שום ידיעה והכנה, הוא רואה שהוא נמצא בשאול תחתיות, שאף פעם לא עלה בדעתו שיש דבר כזה. כלומר, לאחר שהוא בא לידי ידיעה ברורה שהוא כבר יודע מהי מטרתו בחיים, הוא רואה עכשיו את עצמו בחבורת חתולים שעומדים על יד פחי זבל ואוכלים את הפסולת מה שבני אדם השליחו, שאין בני אדם יכולים לענות מזה, היות שזה אינו ראוי למאכל אדם. ועכשיו הוא בעצמו נהנה מזה הפסולת, שהוא בעצמו, כשהיה בבחינת אדם, היה אומר על החיים האלו שהם פסולת. ועכשיו הוא בעצמו אוכל את הפסולת שהוא זרק. ולכן, כשהוא מסתכל על שפלותו, מתעורר בו כאב ואיסורים לאיזה מצב הוא הגיע. אולם גם אז יש לפעמים שאדם מוסיף חטא על פשע. כלומר, שלא די שהוא במצב השפלות, אלא הוא בא אז לידי ייאוש שאומר שאין הוא מסוגל להאמין שהבורא הוא שומע תפילת כל פה. אלא שהוא אומר אז, היות שכבר הייתי ברום המעלות כמה פעמים, וכמה פעמים ירדתי למצב הזה, אם כן אני מוכרח לומר שהעבודה הזו אינה בשבילי. כי לפי שאני רואה, אין לדבר סוף, אלא המצב הזה יכול להיות כל ימי חיי. אם כן, מה לי להצטער בחינם שאני חושב, אולי סוף כל סוף השם ישמע בקולי. הלא כל אדם לומד מהעבר, ממה שהאדם נרשם, ממה שעבר עליו. נמצא, הייאוש הזה דוחף אותו מהעבודה ורוצה לברוח מהמערכה. אולם האדם צריך להאמין בבית דברים, שרק על ידי זה הוא יכול להתקדם בעבודה. א', שכל הירידות והמחשבות זרות שיש לו בעבודה, הוא לא שלקח זה בעצמו, אלא הכל בא מהשם. כלומר, שהשם שלח לו את המצבים האלו, ואין שום כוח אחר בעולם, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין שאין שום כוח אחר בעולם, רק הכל בא מהשם. ובאמת יש להבין מדוע השם שולח אלו המצבים. והלא זהו נגד המקובל, מה שאמרו חז"ל, הבא להתאר מסעין אותו. וכאן אנו רואים להפך, במקום שהיה צריך לקבל עזרה ולראות כל יום איך שהוא מתקדם קדימה, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר שהוא רואה כל פעם איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית. זאת אומרת, במקום שהיה צריך להיות שכל יום הוא מתקרב לרצון להשפיע, הוא רואה כל יום איך שהוא מתקרב לאהבה עצמית. היינו שמתרם שהוא התחיל בעבודה דה להשפיע, לא היה לו כל כך טעם ותענוג באהבה עצמית, והיה חושב ברגע אחד, מתי שהוא רוצה, הוא מבטל את הרצון לקבל לעצמו, והוא יכול לעבוד בלי שום תמורה עבור עצמו. מה שאין כן, אתה הוא רואה, שאין בידו להתגבר אף צעד אחד בלי רשותו של המקבל שלו. והוא בא לידי מצב, מה שאמרו חז"ל, רשע ברשות ליבו. מה שאין כן, צדיק ליבו ברשותו, שלב נקרא רצון. זאת אומרת, שהוא בגלות, והרצון לקבל לעצמו שולט עליו בלי גבול. ואין שום כוח לאדם שיהיה בידו ללכת נגד ליבו, הנקרא רצון לקבל. וזהו הפירוש שרשע הוא ברשות ליבו. אולם השאלה היא, מי נקרא רשע שנגיד שהוא נמצא ברשות ליבו? זהו דווקא בזמן שהאדם הגיע למצב שהוא רואה שהוא מרשיע את קונו. שאין בידו היכולת לשמור תורה ומצוות בעל מנת להשפיע, אלא הוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית. ובזמן שליבו אומר לו, תעשה מה שאני אומר לך, הוא הולך בלי שום שכל, ואין לו זמן אפילו לחשוב מה הוא עושה. וזהו נקרא בחז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. רק אחר כך, לאחר המעשה, הוא מסתכל על עצמו איזו שטות הוא עשה. ורק אז, במצב הזה, האדם רואה מה שחז"ל אמרו, רשע הוא ברשות ליבו. והתשובה לשאלה, למה הקדוש ברוך הוא שולח לו זה, היינו המצבים של שפלות, הוא בכדי שהאדם יראה את האמת. כלומר, מה שהרצון לקבל מוכן לעשות, בכדי שיתרבה את האהבה עצמית. שהוא לא מסתכל על שום דבר, אלא מכל דבר שהוא יכול להוציא תענוג, הוא מוכן לעשות הכל. נמצא לפי זה שהבורא מסייע לו כל פעם להגיע לראות את מצבו האמיתי. כלומר, מה שהיה מוסתר בליבו ולא ראה את המחלה שלו, לכן באה עזרת הבורא וגילה לו את חומר המחלה. כלומר, שלא צריכים להאמין שהרצון לקבל הוא דבר רע, אלא עתה הוא רואה זה בעצמו. וזה דומה לאדם שהוא רואה שהוא אינו בסדר, ונכנס לבית חולים לעשות לו בדיקות וצילומים. והבדיקות מראות חס ושלום שיש לו מחלות מסוימות. היינו חולה לב וריאות. באו בני המשפחה להנהלת בית חולים בטענות, אנו הביאנו אדם שיש לו קצת חום וכדומה, ולא חס ושלום מחלות מסוכנות. ואתם, היינו הרופאים שלכם, והרנטגן והצילומים, הכניסו את בננו למחלות מסוכנות. כמו כן אצלנו, הרצון לקבל שבנו, הוא לא היה כל כך רע שיהיה מסוכן. ונכנסנו לעבוד כאן, שאמרו לנו שתכף אנחנו נקבל את השלמות, מה שאנו חשבנו על הרע שבנו. ופתאום, לאחר בדיקות וחקירות, מה שאתם עושים, אנחנו רואים שהרע שבנו הוא דבר מסוכן ממש, שיכולים למות על ידו ולהפסיד את כל חיים הרוחניים. בטח שכמו בגשמיות צריכים לתת תודה לבית חולים עבור מה שגילו את המחלות שלו, היינו הרע שבגופו, כמו כן אנו צריכים לתת תודה להשם במה שגילה לנו את סכנת הרע שבנו, שזהו ממש סכנת נפשות, שיכולים לאבד את כל חיים הרוחניים. ובטח שאנו צריכים להודות להשם במה שסייע לנו לגלות את המחלה שאנו סובלים, שחשבנו מקודם שזה רק לא כל כך בקו הבריאות, והבורא גילה לנו את האמת. נמצא שאנחנו כן התקדמנו להגיע לראות את האמת, היינו צורה אמיתית של הרע שבנו.
מהו הסימן שבאמת אנחנו נמצאים בגילוי אמיתי של המחלה, של הרע שבנו? מהו הסימן שאני באמת מגלה את הרע שבי? בבקשה. קדימה, כולם מתעוררים ומתחילים לעבוד. ומגיעים לסיכום המשותף.
הסימן לזה הוא שה...
מהו הסימן שאני מגלה רע אמיתי שבי?
שאני גם מגלה במקביל לרע את המקור והסיבה שבגללה נשלח לי הרע הזה.
כן, אני מגלה שיש משהו ששולט עליי, שזה בא מבחוץ כביכול, שזה מהבורא.
ושזה מגיע ספציפית אחרי שאני עושה מאמצים, דווקא להתחבר עם החברים, דווקא לעשות פעולות השפעה, דווקא לעשות משהו טוב.
כן, אני מגלה אין חשיבות המטרה.
אני מגלה שאני לא זה שפועל בעצם. שכל מה שפועל בי זה השתקפות של האגו שלי. אני מפריע לאור לעבור חלק.
מהו הסימן שאני באמת מגלה את הרשבי? אולי אם זה מתגלה כלפי קבוצה או כלפי לימוד, בעצם כלפי הנטייה הזאת של השפעה.
שאני לא רוצה להתחבר, לא רוצה להשתתף, מזלזל בכל מה שקשור לדרך.
בעיקר מגלה שאין לי כוחות לחשוב על החברים, שאני, הם קצת מורידים לי את המצב רוח, אז אני כבר נכנס בתוך עצמי ושוקע בתוך הירידה שלי ולא חושב בכלל על החברים.
כן, סימן לזה גם שאני יכול לעשות איזושהי עבודה עם עם הגילוי הזה, זאת אומרת שאני יכול להתחיל לחשוב מה אני מרגיש, זאת אומרת שאני בהכרה בכלל שיש משהו שכרגע עובר עליי ולא מנותק מהתהליך של הבירור.
כן, זה מצב שאני שחברים דוחים, בזויים, שזה כמו ברזל שאי אפשר לעשות איתי שום דבר במצב כזה.
שכל בעצם, אני מתחיל לראות ולהרגיש שכל דבר שאני עושה, אני בעצם הוא חוזר אליי, הוא רק עבורי אני מוכן לעשות, רק עבורי אני מוכן להזיז אצבע בתוך החברה.
טוב, אנחנו חוזרים למאמר, אבל אני רואה הרבה קבוצות שהם לא קבוצה שלנו כאן. אלה הרבה קבוצות אני רואה שהם לא בבירור. קבוצת ירושלים, אני לא רואה שהם מבררים ביניהם את השאלה שלנו. קבוצת יקטרינבורג, הם גם כן לא מספיק מבררים מה שקורה שם. כן, וכולי וכולי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהבירור הזה הוא דווקא הפעולה שמביאה לנו מאור המחזיר למוטף. עד כמה שאנחנו יחד רוצים לברר ולהסיק מסקנה. בבקשה.
אנחנו נמצאים בעמוד 761, טור א' באמצע, ובזה יש לפרש. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש בעבודה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. הנה אצבע נקרא מה שאדם רואה בתוך הדעת. כמו שכתוב, כל אחד ואחד מראה באצבעו. או מלשון מורה באצבע. נוקף, פירושו חיסרון מלמטה. פירוש, האדם שהוא מרגיש עצמו בחיסרון, שהוא למטה בחשיבות, כלומר שהוא מרוחק מהשם, הידיעה זו אין הוא מרגיש, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. ובעניין למעלה יש בית פירושים. א', מכריזין עליו מלמעלה, היינו שזה בא לו מההשגחה פרטית. זאת אומרת, אין לומר היות שהוא לא שמר עצמו מלנקוף, כלומר שלא היה נזהר בשמירת הגוף. כי ניתן לנו חוקים שאדם צריך לשמור עצמו מהזיקות של שהאדם צריך לשמור עצמו מהזקות של שלא יקבל הגוף איזה הזק, והוא לא שמר. לכן קיבל חיסרון בהגוף שלו המכונה נוקף. אלא אפילו אם הוא היה שומר עצמו במאה מיני זהירות, לא היה מועיל לו שום דבר, משום שכך גזרו עליו מלמעלה. כמו שפרש רשי, מכריזין גזרו עליו. כלומר שזוהי גזרה מן השמיים ואין אדם אשם בזה. אלא יכולים לשאול מדוע גזרו עליו מלמעלה כך. ב. מלמעלה פירושו שזהו בחינת למעלה בחשיבות. כלומר זה שאדם קיבל חיסרון בעבודה שלו שהיה עובד בתוך הדעת, כנ"ל שזה מכונה נוקף אצבעו מלמטה, שפירושו שהוא רואה עכשיו שהוא נמצא במצב של שפלות. כלומר שהוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל מענייני עבודה של דרך האמת. ומתעוררת השאלה, האם זה שהוא רואה שהוא בשפלות בא לו מחמת שהיה בחיסרון מלקיים תורה ומצוות, או להפך, היות שהתחיל לעבוד ביותר מרץ, מזה הוא בא למצב של ירידה, הנקרא בחינת נוקף אצבעו מלמטה. בטח צריך לומר שזה בא מחמת שנתן עודף מרץ בעבודה. ולפי הכלל מצווה גורר מצווה, היה צריך לראות שהוא נמצא במצב של מעלה. ולמה הוא נמצא במצב של מטה? התשובה היא שמכריזין עליו מלמעלה. כלומר, גזרו עליו מלמעלה, שיכניסו אותו למקום למעלה בחשיבות. לכן גילו לו את מצבו האמיתי של הרע שבו, בכדי שידע על מה להתפלל. כי בטח יש הפרש שאנו רואים בגשמיות, אם אדם בא לבקש ממישהו הלוואה להלוות לו כסף, או מי שבא לשני שיעשה לו טובה, שימליץ עבורו, שלא ייתנו אותו בבית הסוהר, או למי שמבקש, היות שהוא נידון למיטה, ויש אדם אחד שיכול להציל אותו ממיטה. בטח שיש הפרש גדול בין בקשה לבקשה. וברוחניות מובן הדברים בעניין כלי, כי ברוחניות נקרא תפילה בקשה בשם כלי. ולפי הכלל שאין אור בלי כלי, לכן יש הפרש בין שאדם מתפלל להשם שיעזור לו שיוכל לקבל שלמות, כלומר אליבא דאמת הוא מקיים תורה ומצוות ועוסק בגמילות חסדים, רק הוא מבין מפי השמיעה ששמע שיש יותר שלמות מכפי שהוא מקיים תורה ומצוות. היינו ביותר כמות וביותר איכות. והוא מאמין במה שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לכן הוא מבקש מהשם שיעזור לו. נמצא שחסר לו רק דבר קטן. כדוגמת מי שבא ללוות ממישהו איזו הלוואה, ומדרך העולם שאומרים לו שאתה יכול להשיג גם מאיש אחר. כלומר שלא משימים כל כך לב בענייני הלוואה. לכן מדרך העולם, שאם המלווה מסרב לתת, הוא עוזב אותו. מה שאין כן, אם האדם נידון למיטה, ויש איש אחד שרק הוא יכול להציל אותו ממיטה, אין זה מדרך העולם שאם האדם מסרב לתת לו הטובה של הצלה, שיעזוב אותו ויגיד שילך לאחר שיציל אותו ממיטה. היות שרק המלך בעצמו הוא יכול לתת לו חנינה. לכן אין עוזבים את המלך ורואים כל האפשרות שהמלך ייתן לו את החנינה. כמו כן ברוחניות, שצריכים כלי אמיתי, היינו צורך אמיתי, שהשם ייתן לו את המילוי. לכן כשמראים לו מלמעלה את מצבו האמיתי, שהוא באמת בעירום ובחוסר כל, אז יש יכולת לתת המילוי בכלי הזה. היות שהאדם בא לידי הכרה שחסר לו חיים רוחניים, הנקרא בחינת אמונה שלמה, ואין לו שום אחיזה ברוחניות. כלומר שאין בידו לומר שעושה משהו לשם שמיים, אלא הכל לתועלת עצמו. זאת אומרת שכל בניין דקדושה חרוב אצלו, וכל מה שהוא עושה, הכל הוא משפה ולחוץ. וזה נקרא תפילה אמיתית, היות שאין לו למי לפנות, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו יכול לעזור לו, כמו שנאמר ביציאת מצרים, שהייתה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. וזה דומה לאדם שנידון למיטה, ורק המלך יכול לתת לו חנינה. נמצא, בזמן שהאדם מרגיש עצמו שהוא בחינת רשע, ורשעים בחייהם נקראים מתים, זה נקרא שנידון למיטה. אלא כשהאדם מבקש מהשם שייתן לו במתנה את החיים שלו, זה נקרא שיש לו כלי המוכשר לקבל מילוי. כי אין האדם מבקש מהשם מותרות, אלא פשוט את החיים הרוחניים. ובאמור יוצא שמצד אחד אדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? כלומר שהאדם צריך לעשות בחירה בעצמו. זאת אומרת, כל מה שיש בידו לעשות, כלומר כל מה שהוא חושב שזה יעזור לו לצאת מאהבה עצמית, הוא צריך לעשות. ומצד השני, האדם צריך לומר שהכל בא מלמעלה. כנ"ל שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. ולאחר שהאדם כבר בא לידי הכרת הרע שבו, איך שהוא מסכן את חייו, זה נקרא מעשה. וגם המעשה הזה הוא צריך לייחס לבורא. ואחר כך הוא צריך לתת תפילה על המעשה. כלומר שהאדם צריך לייחד הן החיסרון והן המילוי להבורא. כלומר, לאחר שאדם נכנס בעבודה דה להשפיע, ועבד במסירות בכדי להגיע לאמת, אז הבורא שולח לו להרגיש חסרונו. וזה האדם יכול להרגיש רק לאחר שהשקיע עבודה רבה בכדי להגיע לבחינת להשפיע. אז מודיעים לו איך שהוא מרוחק מדבקות השם, הנקרא חיים, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואז כשהוא נותן תפילה, זה נקרא תפילה על חסרון חיים, ולא שהוא מתפלל על דברים שאפשר לחיות בלעדם, אלא הוא מבקש פשוט חיים, הנקרא בחינת אמונה שלמה בהשם.
מתי אדם מסכים לעזוב את הכל ולהסתפק במה שיש וכך לגמור את החיים? נו, דברו ביניכם, בבקשו איזה תשובה מלמעלה. מתי אדם מסכים לוותר על כל הדרך ולהסתפק כך לחכות עד שימות. בבקשה.
מתי האדם מסכים לוותר על הדרך ולחכות ופשוט לחכות למות, לחכות לזה משהו מלמעלה? אולי זה איזה סוג של, באמת שאתה מגיע לסוג של ייאוש טוטלי כזה, באמת כבר שעשית וניסית והלכת, עקבת אחרי כל ההוראות, ובכל זאת אתה מוצא את עצמך כאילו כזה ערום, בחוסר קול שכזה. אולי זה איזה... אולי זה איזה מצב של באמת התפכחות כזאת אמיתית.
זה קשה. הכל תלוי. הכל תלוי בלמעלה, זה לא רצון לאדם.
כשיש איזו הרגשת באמת קטנות כזאת, עם מין אפסיות, שאתה פשוט רוצה מין להפוך לדומם כזה.
מתי אנחנו מוכנים להסתפק במה שיש ולוותר על החיים הרוחניים? וזה. ברגע שניסינו הרבה וזה רק מתדרדר ומתרחק גם מכל הרגשה או מהרגשה שברצון.
ניסינו את הכל, שהתייאשנו, ש... אחרי שהתייאשנו עוד קצת, ניסינו וחיכינו גם, ועדיין כלום. אם נגמרת ההתעוררות מלמעלה שקיבל בהתחלה, ואין עדיין התעוררות מצד החברה, כי לא נכלל מספיק בחברה, אז נגמר החומר דלק, וזהו, ואין יותר חשק להתקדם בדרך. ואז אין ברירה, מה יכול לעשות? הולך וגומר את החיים.
כן, כשהוא לא, שהוא שומר על עצמו מלהוסיף בהשתתפות בחברה. ברגע שהוא מוציא את עצמו מההשתתפות, וההשתתפות היא כל הזמן להוסיף וכל הזמן לחדש, היא דורשת ממנו עבודה. אז לאט לאט ככה הוא שוקע, עד שהוא בעצם כבר מנותק והוא... כבר לא בחברה, למרות שאולי הגוף שלו פה, זה בשלב הראשון, ובשלב מתקדם יותר גם פשוט יכול.
ומתי הוא דווקא מהתנאים האלה מתפרס בתפילה? ומתי הוא דווקא מהתנאים האלו שמגלה את עצמו שאין לו לא לכאן ולא לכאן ולא לכלום ולא צער כל כך, ולא זה... שמסכים כך לגמור את החיים דווקא איך הוא מגיע לתפילה?
דווקא אם הוא ממשיך לנסות למצוא את החברים שלו, כמו מטומטם, ממשיך, ואז הוא מתפרץ בתפילה שיתנו לו את האפשרות הזאת למצוא אותם.
כן, כאילו חייב להיות מאחורי, עם כל הייאוש וכל שנגמר הדרך והכל, חייב איפשהו להיות בסוף קשור שם הקבוצה והבורא הזה, צריך להיות, כדי ש באמת כל החיסרון הזה יופנה לאנשהו, אחרת הוא פונה למקום הלא נכון, הוא מחפש את המילים במקום הלא נכון. בסוף צריך כאילו שאיכשהו שני הדברים האלה ביחד.
זה רק מזל.
מתי דווקא מהתנאים האלה שמגלה את עצמו שאין לו, לא לכאן ולא לכאן ולא צער, מסכים לגמור את החיים, איך הוא מתפרץ בתפילה, זה מתוך דווקא הכלום הזה, כאילו שכבר לא נשאר שום דבר לעשות בכוחות עצמו, אבל משהו בתוכו, ההשקעה שלו בקבוצה השאירה אותו בסביבה, והוא מבין שהוא צריך להגיע, אבל הוא לא יודע איך ממש, הוא כבר ניסה הכל. ואז השילוב הזה של הייאוש מהכוחות של עצמו וזה שהוא השקיע בסביבה מביא אותו לתפילה שהוא כן רוצה.
הוא גם מתאר פה מצב שהוא השקיע ו... וכל פעם נכשל ועוד פעם משקיע ועוד פעם נכשל, והוא כבר כאילו כועס על הטיפשות שלו למה הוא משקיע, ואז הוא מוותר על הכיוון הזה. נראה גם שהם, כלומר, כמו שהוא כותב, שחייבים להגיע לאין עוד מלבדו, חייבים איכשהו קודם כל לקבוע שאין עוד מלבדו, ואז יש לך כתובת לתפילה, כי אחרת כאילו למה לפנות.
שלא מצפה לשום דבר ו... רק בכל זאת אין כוח להמשיך, אז התפילה שלו רק שיהיה כוח להמשיך ולא לצפות לשום דבר.
אנחנו דווקא רואים שהתנאים האלה שנותנים לרוב האנשים פה שעוברים דרכנו, אם נותנים כזה מצב לאדם, אז הוא בורח, הוא לא מצליח להחזיק. אז אני גם הייתי רוצה מאוד לדעת מה, איפה יש, איפה בכל זאת מגיעים לייאוש שאמורים להגיע אליו מכוחותיו עצמו מצד אחד, ומצד שני לא בורחים. אני חושב שזה יכול להיות רק אם האדם נמצא בתוך הסביבה, שבכל זאת שומרת אותו, שומרת עליו שלא יברח, ומכוונת אותו לתפילה. אחרת אין סיכוי.
כן.
מה המעשה המועיל ביותר, או פעולה מועילה ביותר, שמוציאה אותי מהמרה שחורה? או ייאוש, או בכלל כלום, שלא לכאן ולא לכאן, או שאני נמצא דווקא במצב הטוב אולי, מכל מצב שמאזנת אותי. מה הפעולה הכי טובה לזה? בבקשה. יותר מהר.
הפעולה הכי טובה לזה זה לפנות לעשירייה, לקבוצה, ולבקש מהם עזרה, כי בעצם אני נמצא עכשיו בחוסר אונים, ואני חייב את הכוחות של עשירייה, ובלי הכוחות שלהם אני פשוט מת.
המעשה הוא לבטל את הדעת שלי כל רגע ורגע תוך היחסים עם החברים. כי את הדעת הזאת אני מקבל מלמעלה. כל פעם שאני מבטל את דעתי, מיד אני מקבל דעת חדשה.
כן, כל העבודה שלי למעשה היא בבחירת סביבה. ובבחירת הסביבה למעשה אני מקבל את דעת החברה שמביאה אותי למקום...
חברים מטורונטו, למה אתם מסתכלים על המסך ולא אחד על השני? תדברו ביניכם, תסתכלו אחד על השני, קבוצת טורונטו. בבקשה, נמשיך. טרנס, אתה יכול לדבר באנגלית. או צרפתית, אין שם מישהו באנגלית. אם חסר מילים, לא נורא. העיקר ששפוך.
בוכה לחברים, בוכה לעשירייה. אין לעשות.
מנסה להרפות. מנסה את, את כל מה שסגור בי ונעול, מנסה לפתוח ופשוט לתת כמו את התרגיל הזה שאתה נופל אחורה לתוך הידיים של, של החברים. זה מאוד קשה, אבל אתה מעל האינסטינקט זורק את עצמך.
עולות לי שתי פעולות שאפשר לעשות. זה בהחלט קשר ממשי, פיזי לסביבה, לחברה. וגם הרגע הזה שהאדם מצליח לקבוע שאין עוד מלבדו ברמה שלו, אני יודע מה, זה מאוד מרגיע, זה מאוד מאזן. כי אין לך אז, כאילו, אתה לתחריות על המון גורמים. יש בזה משהו מרגיע.
נגיד ביום ראשון יש לנו כאן סדנה...